הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך פירוש הרמב"ן על פרשת השבוע, פרשת וישלח. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו. וישלח מלאך ויצילהו. וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכולתו. ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר הרה לאבינו עם עשיו אחיו יערה לנו תמיד עם בני עשיו. וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלושת הדברים שיזמין הוא את עצמו, לתפילה, לדורון ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי חסדך גדול עליי והצלת נפשי משאול תחתיה. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני ט' בכסלו, תשע"ה, 1 בדצמבר 2014, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות. בחירות כן או לא? זה לא שאנחנו תקליט שבור, אלא שככה נשמעת המערכת הפוליטית בימים האחרונים. יום אחד יש בחירות, אחר כך למחרת מגיעים לפשרה, ואז למחרת שוב אווירת בחירות. היום, זה היום שבו אמורים להיפגש לפיד ונתניהו בדרך לפיוס. הנה הפרטים, ניסיון אחרון לפיוס ראש הממשלה בנימין נתניהו. ייפגש היום עם יושב ראש יש עתיד, השר יאיר לפיד, זאת אחרי נתק ממושך של כחודש ביניהם. מטרת הפגישה היא לנסות לבחון את האפשרות להמשיך בקואליציה הנוכחית, למרות יחסי האי אמון והמתיחות הרבה ששוררת ביניהם בתקופה האחרונה. לדברי מקורבי נתניהו, ההתנהלות של לפיד ושל יתר ראשי מפלגות הקואליציה בימים שאחרי הפגישה היא שתביא להחלטה אם להוביל את המערכת הפוליטית לבחירות או לא. עוד אמרו בסביבת נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים בימים הקרובים ניסיון אחרון לבדוק אם ניתן להגיע להסכמים שיאפשרו את המשך קיום הממשלה, כך שניתן יהיה לנהל באופן תקין את ענייני המדינה. אתמול נפגש נתניהו עם יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, היום ייפגש כאמור עם לפיד, וגם עם יושב ראש הבית היהודי, נפתלי בנט. בהמשך ייפגש נתניהו גם עם יושבת ראש התנועה, השרה ציפי לבני. לדברי מקורבי נתניהו, ראש הממשלה אינו מוכן לקבל את המשך ההתנהלות שבה שרים תוקפים את הממשלה שבה הם חברים, כאילו הם חברי אופוזיציה, כפי שעשה לפיד גם בשבוע האחרון, לרבות ניסיונותיו להדיח ראש ממשלה מכהן ללא בחירות, כפי שהעידו חברי הכנסת יעקב ליצמן ואריה דרעי. כמו כן, לפיד מפר גם את ההתחייבות להעביר תוספת של מיליארדים לתקציב הביטחון, להצטיידות במערכות נשק מתקדמות ואימונים, ובמקום זה נלקח הכסף לפרויקטים לאומיים שאמורים להיות ממומנים על ידי משרד האוצר, כמו העברת בסיסי צהל לנגב. ראש הממשלה צפוי לומר ללפיד שאינו מוכן לקבל עוד את המשך התנהלותו והתנהלות מפלגתו, כך אי אפשר לנהל מדינה. אתמול בפתח ישיבת הממשלה התייחס נתניהו בעצמו לעניינים הפוליטיים ואמר, כדי לבצע את המשימות הגדולות שלפנינו, אנחנו צריכים יציבות שלטונית והתנהלות תקינה. הדבר הזה נחוץ לאזרחי ישראל ודרוש גם למדינת ישראל. לצערי, זה לא מה שקורה כאן. לאחרונה כמעט אין יום שאנחנו איננו נתקלים בתכתיבים או באיומים או באיומי התפטרות או באולטימטומים כאלה ואחרים, תוך השתלשכות של שרי הממשלה בממשלה ובעומד בראשה. אני מקווה שנוכל לחזור להתנהלות תקינה. זה מה שהציבור מצפה מאיתנו, כי רק כך אפשר לנהל מדינה, ואם לא, נסיק את המסקנות. הקו של נתניהו ברור, ככה אי אפשר לנהל מדינה, מפריעים לי. מה אומרים ביש עתיד? גורמים שם אמרו שהפגישה הייתה יכולה להתקיים כבר לפני שבועיים. לפיד יציב דרישה בפני ראש הממשלה בפגישה, והיא שתקציב המדינה חייב לעבור, כולל רפורמת הדיור, מע"מ 0%, וכן העברת 10 מיליארד השקלים לשירותים החברתיים שנקבעו בתקציב. עוד הם אמרו ביש עתיד שלא היה שום ניסיון להרכיב קואליציה חלופית, וכל השמועות לגבי זה לא היה ולא נברא, לא היו ניסיונות, אנחנו עובדים למען הציבור ולא בתרגילים פוליטיים. בהתייחסות לדברים של שר האוצר שהכל תקוע וראש הממשלה עומד מהצד, אמר אתמול שר הביטחון בוגי יעלון, ככה אפשר לתפקד, זה דיבור של שר בממשלה, זה דיבור של מישהו באופוזיציה שתוקף את הממשלה. אתה חלק מהממשלה, הוא אמר הלפיד, תהיה חלק מהממשלה, אתה חושב שהיא לא מתפקדת, אז בבקשה תעזוב את הממשלה. זה חלק מהעניין, חלק מהבעיות החיצוניות, אני מדבר פה על הסביבה הבינלאומית, הכל נובע מהאמירות שנובעות מסרים, מגיעות מסרים בתוך הממשלה. מה אומרים במפלגות החרדיות? שהפכו שוב להיות לשון מוזניים במערכת הפוליטית, עדיין מתייחסים בחשדנות שם להצעות של הליכוד ללכת לבחירות, אם התחייבו לתמוך בנתניהו לראשות הממשלה אחרי הבחירות. אתמול בשעות הצהריים הגיעו שלושת חברי הכנסת של דגל התורה להתייעצות בבית הרב שטיינמן, כך מדווח העיתון ישראל היום הבוקר, בשאלה כיצד לענות להצעת הליכוד להבטיח את שילובם של החרדים אחרי הבחירות בקואליציה, בתמורה להבטחתם להמליץ על נתניהו לנשיא. בדיון הוחלט כי לא יעשה פוטש לנתניהו, אבל כרגע הם לא מחזירים תשובה, כיוון שלטענתם ראש הממשלה לא הולך לבחירות, וגם אם כן, לתשובתם אין משקל מיוחד כרגע. חבר כנסת אורי מקלב שהיה בהתייעצות אמר שכרגע לא נראה שראש הממשלה הולך בכלל לבחירות. זה אפילו לא עלה לדיון, כי מבחינתנו מדובר במשהו שעוד לא נולד. אנחנו רוצים לראות את לפיד בחוץ, זה מה שמעניין אותנו כרגע, לכן החרדים בעד פירוק הממשלה. אתמול אמר יושב ראש ש"ס אריה דרעי בכנס לקבורה יהודית, החלטנו הנציגים של המפלגות החרדיות לא לשחק שום משחקים, אנחנו לא משחקים בתרגילים כאלה ואחרים, הממשלה הייתה גרועה וצריך לפזר אותה בצורה גלויה. כך אמר אריה דרעי בכנס הקברנים, בעצם דיבר על קבורת הממשלה. אם רוצים קצת להבין את התפיסה הפוליטית של המפלגות החרדיות בעת הזו, אז הבוקר בעמודיע, מאמר של מם שלום, שכותרתו דלק למבערים החילוניים, ושם הוא כותב שעוד לפני שהופלה ממשלת נתניהו לפיד, עוד בטרם הוכרז על בחירות חדשות, עצם האפשרות שאולי אולי יהיו בחירות חדשות והחרדים יצטרפו לקואליציה של הממשלה הבאה, כן, אחרי הבחירות, כבר הציתה מחדש את האש נגד החרדים. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? למי זה מועיל ולמה זה טוב? אם פוליטיקאי צריך ללכת בדרך שלו, במשחקים פוליטיים צריך לנהוג כמו פוליטיקאים, להודיע כל הזמן בכלי התקשורת לכל אוזן קשבת, אנחנו עם נתניהו לא הולכים, לא רוצים אותו יותר. לחזור ולהציר לכל מי שרוצה לשמוע מה אומרים החרדים, אנחנו כבר לא מאמינים לאיש שהוכיח את עצמו שוב ושוב שהוא לא יודע לדבר אמת, כאיש שהוכיח עצמו שוב ושוב כמי שמשיב ברעה תחת תודה. אנחנו לא צריכים לתת יד, כך בעמודי, לפוליטיקאים מורשעים שכבר בונים את סיסמאות הבחירות הבאות, לא מורשעים אלא מרושעים, שכבר בונים את סיסמאות הבחירות הבאות: החרדים הורסים את המדינה, המשתמטים השתלטו עלינו, הסחטנים מושקים את הקופה שלנו. בשביל מה זה טוב אם לא כדי לספק דלק למבערים החילוניים? לא רק שלא צריך להבטיח לנתניהו שום הבטחה, גם לא ברמז ואף לא בקריצת עין, אדרבה, עלינו להבטיח למדינת הלאום שלו, כי אנחנו סולדים מקואליציה בראשות ראש ממשלה שניהל את הממשלה הכי רעה למדינה, איפה שהממשלה שלו שמה יד בכל נושא שהוא ניהל, כך לפי המאמר בעמודי, רק כישלון והפסד. שום דבר טוב לא השיג הממשלתו בת הפחות משנתיים, חוץ מלהזיק בכל פינה שהתקרבה לשם. טוב, זה קצת מרחיק לכת, אבל בוודאי שבכל הנוגע לענייני יהדות ודת ותורה זה נכון. והם כותבים, אדרבה, כל זה בגלל שהוא התנהג בחוסר אנושיות מחרידה ליהדות הדתית, לא היה מי שייתן ברכה בעמלה של ממשלה מחרימת החרדים. נכון שבפוליטיקה הבלתי אפשרי הוא אפשרי ביותר, נכון שבפוליטיקה להגיד עם הפה לא ולנענע עם הראש כן אינו דבר בלתי מקובל, ונכון שבפוליטיקה לקרוץ לכאן כן ולרמוז לשם לא ולחייך לשני הצדדים זו טכניקה מקובלת, אבל אנחנו היהודים החרדים עם כל ההכרח לשחק את הפוליטיקה הישראלית ולהשתתף בבחירות, עלינו להישאר מיוחדים עד כמה שניתן, ובראש ובראשונה לומר לא למי שבעת כל כך קשה ביהדות, בלומדיה, בנותריה ובתלמידיה, אחרי שהודיעו לו שלא הולכים מממשלת שמאל מרכז, וכל מה שנעשה הוא להקדים את הבחירות מה שיותר מהר. יש גם להודיע לכלי התקשורת, לכל אויבי החרדים, לכל הפוליטיקאים המחכים להבעיר שוב את אש החרדים, שנשמח מאוד אם לא נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, זה מספיק בינתיים. וזה נכון, גם החרדים היו מחוץ לממשלה שנתיים וסבלו גזרות והשפלות וכולי וכולי. אגב, לא רק החרדים, גם התורה בכלל, גם הישיבות של הציונות הדתית, אבל זה כבר עוד עניין שנוגע לבנט ולדאגה שלו למגזר שלו עצמו. אבל החרדים בוודאי לכל הדעות חטפו מכות אנושות. אז עכשיו, רגע לפני הבחירות, לתת את המתנה הזאת ליאיר לפיד ההולך ודואך יחסית, ופתאום להחיות את כל העניין הזה של חרדים, והנה כבר נתניהו ייתן לכם אחרי הבחירות ממשלה עם סחטנות חרדית וכולי, זה באמת מתנה מדי גדולה ליאיר לפיד ולמפלגתו שהולכת ומתמעטת, באמת יהיה חבל ולא חכם לתת את המתנה הזאת. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה, אני לא יודע אם יש לכם כוח לדיבורים על הסתה, ועל מדים של אס-אס וקצינים נאצים וגרפיטים ותג מחיר, אבל מה לעשות, הנושא הזה חוזר ובגדול לסדר היום.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
F3-578-5541, למספר הזה אתם יכולים לשלוח איגרת של ממש, פאקס, עם תגובות על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. כאן עכשיו 7:24 כמעט. אנחנו חוזרים לתקופה של הדיבורים על הסתה ומדעי נאצים וזעזוע מגרפיטי כאילו היה פעילות טרור ולא סתם קשקוש לא מנומס ולא אסתטי. הלם וזעזוע ליוו אתמול בבוקר את הורי ותלמידי בית הספר הדו-לשוני בירושלים כשהגיעו למוסד שבו לומדים יהודים וערבים וראו את הכיתה שהוצתה במזיד ואת כתובות הנאצה. לוח הכיתה היה שרוף וכך גם ספרים ומחברות לצד כיסאות חרוכים של תלמידי כיתה א'. ניידות משטרה ואנשי המחלקה לזיהוי פלילי שהו במקום בזמן שהתלמידים התכנסו לשיחות עם פסיכולוגים והצוות החינוכי. בכניסה לבית הספר נתלה שלט גדול ומאיר עיניים שעליו נכתב בעברית ובערבית, ממשיכים ביחד בלי שנאה ובלי פחד, ונציגים של פורום תג מאיר הגיעו לתמוך. בבית הספר ציינו כי בעקבות איומים שקיבלו תלמידים בעבר הוצבו במתחם בית הספר מצלמות אבטחה רבות, ובמשטרה מקווים שהן יסייעו בלחידת המציתים. חתם מטר, יושב ראש משותף של ועד ההורים בבית הספר, אמר: נחצו קווים אדומים, ההרגשה קשה, אבל החיבוק נתן לנו חיזוק והעצים את הביחד שלנו. פתחנו כיתות חלופיות במקום הכיתה שנשרפה והכיתה הצמודה אליה, בתקווה שבתוך יום יומיים נחזור לשגרה. מיכל, אם לתלמיד בבית הספר, הייתה עמומה גם היא ואמרה: זה כאב נורא, המטרה שלנו היא לחיות בדו קיום של יהודים וערבים ומנסים לחבל לנו. ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, הגיע למקום והביע את סלידתו: לא נעים לראות כיתה שרופה בבית ספר, וזה בלשון המתה. אנחנו צריכים להחזיר את העיר הזאת לשפיות ולגנות כל קיצוניות. מלבדו פקדו את בית הספר אתמול גם כמה פוליטיקאים, ובהם שר השיכון אורי אריאל, שאמר: ראיתי פה פשע שבוודאי ראוי לכל גינוי, מחייב פעולה תקיפה ומהירה ביותר של המשטרה וכוחות אכיפת החוק, כדי שיהיה ברור שמי שעשה את זה יענש בכל חומרת הדין. למען יראו וייראו, הזדעזעתי מכך ש ערמו ספרי קודש כמו תנ"ך וקוראן, ובהם השתמשו כדי להדליק את הבערה. גם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת משה פייגלין, הגיע למקום ואמר: דווקא משום שדרכי רחוקה מדרכו של בית הספר הזה, כרחוק מזרח וממערב, חשוב היה לי לבוא לכאן ולגנות את מה שקרה כאן בצורה החריפה ביותר. בעיניי זה אירוע חמור. שר החינוך פירון אמר: עצם הפגיעה במקום הזה הוא מסר איום ונורא לחברה הישראלית. וגם נתניהו התייחס ואמר: אנחנו מגנים את כל הניסיונות האלה ואנחנו נפעל בצורה תקיפה ובצורה אחידה כדי להשיג את השקט ולהשקיט את החוק, להשליט את החוק והסדר בכל חלקי ירושלים. טוב, זאת הצתה של בית ספר, באמת דבר חמור ומסוכן, אבל שימו לב לדבר הבא: המשטרה תחקור את מקור התמונות שפורסמו ברשתות החברתיות שבהם נראים נשיא המדינה ראובן ריבלין, שרת המשפטים ציפי לבני, שר האוצר יאיר לפיד, מפכ"ל המשטרה רב ניצב יוחנן דנינו, וחבר הכנסת לשעבר מיכאל איתן, כשהם לבושים במדי אס-אס. כך הוחלט אתמול בתום בחינת הנושא במחלקה לעניינים מיוחדים בפרקליטות המדינה בשיתוף אגף המודיעין והחקירות במשטרה. עם זאת, בפרקליטות הוחלט כי העבירה שתחקר במשטרה היא העלבת עובד ציבור ולא הסתה. ראש האגף לחקירות ומודיעין ניצב מני יצחקי הורה ליחידת הסייבר הארצית בלהב 433 לבצע את החקירה. הצעד הזה מצטרף לקריאתו של השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ' אל היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין להורות על חקירה. השר טען שמדובר בהסתה ואמר: מדובר בחציית קו שחור ואני רואה בחומרה רבה את הפרסומים הללו. המפכ"ל הוסיף ואמר: זה נורא, כי ההסתה הזאת שאנחנו רואים אותה שוב ושוב, בעיקר ברשתות החברתיות, ראינו גם את התוצאות שלה. כך אמר השר אהרונוביץ', ועכשיו יחקרו את זה. טוב, אם רוצים לחקור מי עשה את הדבר חסר הטעם הזה, שיחקרו. אם רוצים להעמיד לדין על יותר מעלבת עובד ציבור או חוסר טעם טוב, גם על הסתה, טוב, שיעמידו. אבל מה שהכי מדאיג אותי, אתם זוכרים מה ממש פה בתוכנית עקבנו אחרי זה, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, איפה שמענו, באיזה סוגיות שמענו שהמשטרה מפעילה צוותים והשבק ומערכת הביטחון כדי לתפוס את אותם מקשקשי גרפיטי, שזה לא בסדר ונונונו ולא מנומס ויכול לעורר שערה וכולי. כל המשאבים וכל האנרגיות והיחידות שהוקמו היו כדי לתפוס את אנשי, את נערי תג מחיר. אגב, הם לא נתפסו, אחרי כל המאמצים והמשאבים והאמוציות והאמביציות וכולי, הם לא נתפסו. זה סתם צריך לזכור. ומי שנתפס שוחרר. אבל מה קרה בינתיים? ראינו שערביי ישראל הופכים לאלימים יותר, למסוכנים יותר, למסיתים יותר. גל של טרור נוראי בירושלים, ובעיקר בירושלים, ובכל רחבי הארץ. והאינטפאדה שבינתיים פרצה בשקט, בא לא בדיוק, לטיפול בא לא הוקצו משאבים וכוחות, ובסופו של דבר המשאבים הוקצו לרכישת בטונדות, להציב אותם בתחנות הרכבת הקלה. הכל, כל המחשבה והתקציבים ותשומת הלב, הכל היה סביב אותם מקשקשי גרפיטים. וכשהמשטרה מקצה משאבים למקשקשי גרפיטים, זה על חשבון מקומות אחרים. זה לא שאפשר גם לזה וגם, יש תקציב להכל ויש שוטרים להכל. אז הנה עכשיו, יש זמן לעסוק בקרזות חסרות טעם של ריבלין ולפיד במדי נאצים. כאילו אין טרור לטפל בו. אני לא מדבר כבר על התבטאויות משמאל של זהב הגלון, שאומרת שאין הבדל, אין הבדל, בין מי שהצית את בית הספר בירושלים למחבלים של שעשו את מה שעשו בבית הכנסת בהר נוף. אין הבדל, שריפה זה אותו דבר, ולהרוג אנשים ולטבוח, וגרפיטים זה כמו רצח, הכל ביחד. אגב, אתמול בתל אביב, על זה נכתב ככה בקטן, בבוקסה בצד, על קיר בית הכנסת בית אל ברחוב פרישמן בתל אביב, ריססו אתמול אלמונים כתובות, ובהם נכתב: במקום שבו מחוקקים חוקי לאום ישרפו גם ספרים. בסמוך נמצאו ספרי קריאה שרופים. חוקרי משטרת תל אביב הגיעו למקום ונסיבות המקרה נבדקות. הרב אריאל קונסטנטין, רב בית הכנסת, אמר שהמתפללים המומים. יש לנו מערך לימודי שבועי שנקרא כנסת בבית כנסת, שבו מגיע חבר כנסת ומסביר את משנתו בנושאים בוערים. היו אצלנו חברי הכנסת דוב חנין ואבישי ברוורמן, וגם הילד שקד ואופיר אקוניס. את כולם אנחנו מקבלים בסבר פנים יפות. אז למה עשו לנו דווקא לנו? באמת זה תמוע. מי שמכיר את בית הכנסת הזה של הרב קונסטנטין, זה בית כנסת איך הוא נקרא, של החוצניקים, של האנגלית, של האיטלקים, של שם בית כנסת שהכי הכי לא היה מתאים שיתקפו אותו, שהוא לא מספיק דמוקרטי, ליברלי וכולי, אבל אתמול כתובת שרוססה שם, ותהיו בטוחים שאף אחד לא ידבר על תג מחיר, כי זה גרפיטי כזה, יצירתי כזה, תל אביבי, מגניב, זה בסדר, זה הופך את השיח למעניין ומרתק יותר, אז גם אם יתפסו את מי שעשה את זה, יגידו שזה אומנות וכולי וכולי וכולי. דרור עידר כותב הבוקר בישראל היום כך: ככל שריח הבחירות תתקרב, תתגבר השגעת, או בעברית מדוברת הג'ננה, של ידועני פוליטיקה ותקשורת. הדמוקרטיה תהיה בסכנה יותר מאי פעם. המדינה תקועה, הם יגידו. חלון ההזדמנויות ייפתח לרגע שאסור להחמיץ. הליגה הערבית תוצג כידידותית למשתמש וכמתנדבת לשמור על הרי השומרון מפני חמאס ודאש, כפי שמדינות ערב עושות בסוריה ובעירה, כן? פוליטיקאים מזדמנים ועברי רוח אחרים יציגו תוכניות מדיניות מדהימות שיתפוגגו כאבק פורח באוויר, ושעיקרן עוד המצאה של היהודים שערביי האזור לא יקבלו, אבל התקשורת תלטף אותם כאנשי חזון. יותר מכל תשמעו את הכללות והנאצות הרגילות נגד נתניהו ומה ומי שהוא מייצג. אין מה להתרגש, עולם כמנהגו נוהג. זה יקרה ככל שנתקרב אל הבחירות. בהפגנה התורנית במוצאי שבת הכריז קרמי גילון: מדינת ישראל מובלת היום על ידי חבורה של פירומנים, מונגת על ידי, טוב, מילים קשות על נתניהו שאני לא יודע אם אפילו כדאי לחזור עליהם, אבל הוא המשיך ודרור עידר כותב: במקום שהישראלי הממוצע במקום שהישראלי הממוצע רואה פריחה, בניין, התפתחות ויצירה, רואה הממורמר משמאל כמילה, הרס, תקיעות וחורבן. מר גילון, זאת אינה ממשלת ימין. הלוואי שהייתה, ציפי לבני ויש עתיד מככבות בה. במחשבה נוספת, גילון עמד בראש השבק בזמן רצח רבין, כנראה הכישלון הגדול בתולדותיו. לפני הרצח הפעיל השבק מסיתים כאבישי רביב שפיזר תמונות של רבין במדי אס-אס, וביים תקסים מדומים להבאיש את ריחם של מתנגדי אוסלו. במדינה מתוקנת, ראש שבק כושל כזה, היה נכנס לבונקר ושומר על שתיקה נחלמת ל-30 השנים הבאות, אבל לא אצלנו. ולראש שבק אחר, יובל דיסקין, שחזר על השקר על האוס כבר, על גל ההסתה המטורף של 95 שהובל על ידי הימין והליכוד בראשו כנגד ראש הממשלה יצחק רבין, האירוניה היא שדיסקין מפנה למאמר של אורי מסגב בארץ שקרא למרר את חייה של ממשלת הימין, ללמוד מהאויב, להוריד את הכפפות מול הימין, משום שאין מקום לנימוסים במלחמת קיון, ולכן הרחוב והכנסת צריכים להפוך לשדה קרב, חייבים לשחק איתם מלוכלך. כך הוא כתב, אכן דברים כדורבנות, וכך עשה הימין, שעה שהשמאל החריב את חזונו, ניצל ניצחון דחוק והכניס בחסות הסכם מפוקפק, כנופיית מרצחים לארץ ישראל המערבית, חימשן בנשק, והפך את ההתיישבות בגב ההר לאויבת השלום. לעומתו הזהירו דוברי הימין מהסכנות האדירות, מחוסר האחריות, שבשעתת האמוק לעבר הסדר שכל פיקח ידע לנבא את אחריתו. והם צדקו, הביטו סביבכם. לא כל מאבק על עתיד המדינה ועל הטעות הפטלית של אוסלו היה הסתה, ושום שכתוב היסטורי לא ישנה את האמת הזאת. והוא מסיים, פעם כשהייתה בארץ תקשורת הוגנת, היה קם מישהו אמיץ במערכת ואומר, די, מיצינו, הציבור מואס בנו. הוא משוכנע שגורל המדינה לא מעניין אותנו, רק תחכים ואינטרסים וטובות הנאה. אם נמשיך כך, בשנים הבאות רק אנשי שמאל מושבעים יקראו אותנו, וגם הם לא יסכימו לשלם בעבור מנת המזוכיזם היומית שאנחנו מספקים. לא הדיבורים על אובדן הדמוקרטיה ועל ההסתה המתגברת ברחוב היהודי, וכמעט שום מילה על מה שמתרחש ברחוב הערבי, ועל כמה שרע רע רע פה יארגו את העיתונות הישראלית, אלא המעילה היומיומית שלנו באמון הציבור. מצינו היה האיש אומר, ואתה אנחנו ברנע ודומך בתקשורת מצית, די לנו ממנת הערס השבועית המוזרקת לאורכנו בכל שבוע בתורך, מה שלא עשית ב-30 שנה לא תעשה בהמשך.
בשם החופש אתה חופשי לשלול ממני את החופש שלי, בשם ההיגיון אתה סבור שאין מקום למילה משלי, בשם הכוח אתה חלש ולא מוכן עוד להתמודד עם דבר, בשם הרוח אתה נרגש אך ורק ממה שכל כך מוחש. בשם הזמן אני אומר לך שאין עוד זמן עד שנלך מכאן אם לא נלמד להסתדר. בשם השם אני אומר לך אנחנו כאן וזה בלב שלך אם רק תראה נשבר לי, רוצה לצעוק, אבל אתה עומד מרחוק. בשם הזמן
בשם החופש אתה חופשי לשלול ממני את החופש שלי. בשם ההיגיון אתה סבור שאין מקום למילה משלי. בשם הכוח אתה חלש ולא מוכן עוד להתמודד עם דבר. בשם הרוח אתה נרגש אך ורק ממה שכל כך מוחש. בשם הזמן אני אומר לך שאין עוד זמן עד שנלך מכאן. אם לא נלמד להסתדר, בשם השם אני אומר לך אנחנו כאן. וזה בלב שלך, אם רק תרצה להתבונן, אני צועק אליך ומתחנן. תפקח עיניים קצת להתבונן. אבי בניון כתב את המילים והלחן של השיר הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אחרי העניין משעשע, ציפי לבני ושכתובי הסטטוסים שלה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 7:44, שרת המשפטים ציפי לבני רצתה אתמול לברך על המינוי של הרמטכ"ל החדש, האלוף אייזנקוט, בקרוב רב אלוף, והיא ציטטה ציטוט מפורסם מאוד מהנאום של בן גוריון, זה ממש מטבע לשון, תדע כל אם עברייה שגורל בניה מופקד בידי המפקדים הראויים לכך, כך אמר בן גוריון. וציפי לבני ציטטה בסטטוס, היא כתבה, הרמטכ"ל ה-21 של צה"ל, איתו יודעת כל אם עברייה שגורל בניה בידי המפקד העליון הראוי לכך, כן? היא כתבה עם הטקסט הזה. אבל כמה דקות אחר כך פתאום היא חשבה, ציפי לבני, רגע, מה, אם עברייה דווקא? זה גזעני, לא, זה לא מתאים לפוליטיקלי קורקט של היום. אז למרות שהטקסט המקורי של בן גוריון מדבר ועוד איך על אם עברייה, היא תקנה, שכתבה ואמרה, כתבה, תדע, יודעת אם כל חייל או חיילת שגורל בניה ובנותיה. כלומר, השכתוב הוא פה כפול. קודם כל, זה לא אם עברייה, זה כל אם באשר היא. ודבר שני, זה לא בניה, אלא בניה, בנותיה, חייל, חיילת, גם זה לא פוליטיקלי קורקט לכתוב רק על חיילים זכרים. הרי הערך העליון בצהל הוא לא הגנה על מדינת ישראל. זה ערך משני, זה ערך חשוב בצבא. אבל הערך העליון, לפחות מבחינת הפוליטיקאים, זה לתת מקום לנשים לא פחות מגברים בצבא, נכון? אין הבדל הרי בפיזיולוגיה בין הכוח של גברים לנשים. זה אותו דבר, בצבא צריך להיות שוויון מוחלט, וזה הערך העליון. ואנחנו גם, אם יש חיילים שמסכנים את זה, יכול להיות שהם יהיו חיילים הכי טובים, הם יכולים לשרת במגלן, אבל אם יש להם בעיה עם מדסניקית, עם מדריכת כושר אישה, אז אנחנו נדיח אותם מהקורס, כי הערך העליון זה לא חיילים טובים, זה לא לנצח את האויב, גם אולי, אבל נשים בתפקידי פיקוד ומטה, לא מטה, בתפקידי בשטח, לוחמות. אז זה השכתוב שהוא מאוד מצחיק, הוא מאוד ציפי לבני כזה. כל מיני תגובות בעקבות השכתוב הזה, נחמיה גרשוני, ששיתף את הפוסט הזה בגרסת הלפני ואחרי, כתב, ציפורה לבני כתבה אם עברייה ואז התחרטה, זו שרת המשפטים של מדינת ישראל, תדע כל אם עברייה שאלה הטיפוסים שמנהלים את המדינה. חני לוז, מבקרת התקשורת, כתבה, לידיעתכם, השפה הרשמית של ישראל ושל צה"ל איננה עברית, כי זו מילה גזענית. השפה הרשמית שלנו היא דמוקרטית. זה מה שאנחנו מדברים כאן. ועירית לינור כתבה ששרת המשפטים הפכה את האם להורים, את העברייה היא הורידה, שהרי בין חיילי צה"ל יש גם מוסלמים, נוצרים ודרוזים. הבנים הפכו לחייל וחיילת, כי יש גם חיילות בצה"ל, ויצא מן משהו נחמד ומפרגן ומבולגן לגמרי. אני תומכת דווקא בשפה מכלילה, אני דווקא תומכת בשפה מכלילה ומאוזנת, אבל הנפש לא יכולה שלא להשתעשע משלל האתגרים הניצבים בפני מי שמנסה לדבר יפה, מנסה לדבר נכון, פוליטיקלי קורקט. גם יושב ראש מועצת יש"ע לשעבר דני דיין כתב, אז מסתבר שאסור כבר לצטט את דוד בן גוריון, זה לא פוליטיקלי קורקט. אם עברייה זה גזעני, זה מדיר אחרים, זה תואם חוק הלאום, רחמנה ליצלן. מדהים לאן הגיעה הידרדרות. אז מסתבר שאסור כבר לצטט את דוד בן גוריון, זה לא פוליטיקלי קורקט, זה גזעני, צריך לצנזר את השיח של בן גוריון. עכשיו לעוד עניין שקשור לשיח ולאיך מדברים על, והפעם על עניין חשוב מאוד, על השבת. אנחנו תמיד מדברים כאן על השבת, אבל אתמול הקדשנו דקות ארוכות בתוכנית על המעמד של השבת, איך זה שמשרד הביטחון מרגיש נעים להוציא הודעה כל כך לא דחופה על מינוי הרמטכ"ל החדש בליל שבת קודש. ועמיטל ברלי כותב על השיח שלנו, הדתיים שמנסים להפיץ את בשורת השבת, איך אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על השבת, וזה מעניין. הוא כותב עד כמה השבת היא טובה ויפה. בשבת יש לה צ'ונט טעם מיוחד, לשקט של השבת אין תחליף. מתי לאחרונה ישבת עם המשפחה ברוגע סביב שולחן שבת? אני אומר לך, כל הכבוד למי שימציא את השבת, אולי גם אתה רוצה לנסות. מביא שלל ציטוטים שאנחנו שומעים לאחרונה כשמדברים, שמנסים שוב להפיץ את בשורת השבת. אז אם עד עכשיו חשבנו שהשבת היא ברית בין השם ובין עמו, או סתם אחד מהציוויים שניתנו לנו בסיני, אז כדאי שנדע שמשהו חדש מתחיל וקוראים לו שבת ישראלית. המושג שבת קודש שייך לטקסטים שאומרים בבית הכנסת בדבר תורה אחרי קבלת שבת, אבל השבת הישראלית, כפי שנכתב ומצטט מאתר רבני בית הלל, יש למצב את השבת כיום של רוח, תרבות וקהילה עבור כלל הציבורים בחברה הישראלית, על ידי העצמת האחדות, המשפחתיות, הקהילתיות, הסולידריות והסוציאליות סביב יום השבת. סוף ציטוט. הס מלהזכיר את הקשר הנסתר של השבת עם הציווי האלוקי. רוצים לקרב את השבת לעם? צריך לגלות קצת רגישות וגמישות. הנה עוד ציטוט. במסגרת המיזם נפעל לקדם את השבת כזמן רוח, משפחה וקהילה לכלל הציבורים והקהילות בחברה הישראלית, בהתאם לדרכם ותפיסתם. נופת צופים, כל אחד עם השבת שלו. עוד ציטוט. השבת הישראלית תהווה מנוף לקידום זהות יהודית משותפת. מנוף להעצמת הקהילתיות בחברה הישראלית, ומנוף לבנייתה של חברה צודקת וסולידריות יותר. עכשיו אנחנו יודעים, לפי הטקסט הזה באתר בית הלל, מה מטרת השבת, סולידריות ישראלית וצדק חברתי. וכותב ברלי, מיזם שבת ישראלית בא לעולם לצורך מטרה נעלה, של קירוב לבבות ובניית קשרים בין חלקי העם. היוזמה הברוכה, עוברת דרך קריאה למשפחות דתיות וחילוניות לבלות ביחד את סעודת השבת, אבל בדרך לכך דואגים ראשי המיזם לבניית זהות דתית חדשה. לאחר שהגדירו את השבת כיום סוציאלי, עוברים המארגנים להתייחס לתחום המזון הכשר, אותו נבח חייבים הדתיים לצרוך. כיצד נסביר למארחים החילוניים על סט האיסורים סביב האוכל? אם נגיד שאת ההנחיות וחוקי הכשרות קיבלנו ישר מאלוקים, מישהו עלול להיעלב. הפתרון הוא הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לנו. ושוב הוא עובר לצטט מהאתר של רבני בית הלל. כיצד לארח משפחה דתית לשבת? מגבלות תזונתיות אינן דבר חדש. יש בינינו אנשים שאלרגיים למוצרי חלב, אחרים אלרגיים לגלוטן, לסויה או לביצים. למי שלא הבין את כוונת המשורר, אז כאשר אנחנו מדברים, ממשיכים וחוטבים שם על משפחה השומרת שבת וחשות, יש דמיון בין המגבלות השונות שמוטלות עליהם לבין מגבלות תזונתיות אחרות, ממש כמו מגבלות אלרגיות ותזונתיות, יש לקחת אותן במלוא הרצינות. סוף ציטוט. וכותב ברלי, השבת היא לא פלסטלינה שניתנת למיצוב לפי רוחות הזמן והמקום. גם התורה הקדושה אינה חומר ביד היוצר למטרות שיח משותף והתאמה לתרבות הישראלית. דיני הכשרות, כמו כל שאר המצוות של התורה, אינם סוג של פתרון לאלרגיות שמשבשות את הטבע הבריא. שבת בגובה הרצפה היא לא שבת כלל, וודאי שלא תצליח לייצר חיבור לעולם פנימי ועמוק של שבת קודש. ריכוז המאמץ סביב הרפורמה בשבת הוא חלק ממאמץ מרוכז שבקצה הוא עומד את הצעת חוק שמבקשת לאפשר פתיחת מקומות בילוי ותחבורה ציבורית בשבת באזורים מסוימים, תמורת הבטחה אמורפית בדבר שמירת הסטטוס קוו של שמירת יום המנוחה בתעשייה. הצעת החוק זוכה לתמיכה בחוגים ליברליים שרואים בה הגשמת האתוס הישראלי המשותף. הסטטוס שמתפאר באתר של שבת ישראלית ואומר, עשינו את הבלתי אפשרי, גם יריב אופנהיימר, מזכ"ל שלום עכשיו איתנו, שלושה סימני קריאה, אמור להדליק נורות אדומות לכל מי ששבת ממוצבת אצלו כקידוש וברכת הילדים, תפילות, פרשת שבוע ושמירת שבת כהלכתה.
Shabbos. Nisus is a Shabbos. The day we celebrate Shalom. Beni uven bnei Yisrael. Oisi, oisi leolam.
Shabbos La sois es a Shabbos Ne doi roisam
Shamayim Ves
Uvayom Ashvi Uvayom Ashvi Shabbos Vayin Afash
Uvayom Ashvi
שמרו בעיני ישראל את השבת, השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה, מוטי קופפר היה הטכנאי, השעה השנייה, ונשמע בין השאר הפינה של אמא מאיר, ועוד עניינים, הכל אחרי מהדורת החדשות הכי יהודית בעולם. וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך הספר שערי אורה. על הדלקת נרות חנוכה, מפי האדמור השני בשושלת חב"ד, הרב דוב ברשניאורי, בנו של בעל התניה, שהיום הוא יום הולדתו ויום השנה לפטירתו. כתיבו והעלות הארון את הנרות, שהיה מדליק בערב ובבוקר. בערב כל שבעת הנרות, ובבוקר רק נר אחד שנקרא נר המערבי. והנה ידוע בשורש שבעת הנרות תמנורה, שהם כלולים, שכללות נרות, נשמות ישראל בשורשם, שמזה שורש מחצב כל הסתעפות הנשמות הפרטיות, גם בכל הנשמות בכל דור, עד הניצוץ הקטן ביותר, שנקרא גם הוא נר השם, וכמו שנאמר, נר השם נשמת אדם. וזהו, ובהעלות אהרון את הנרות. כשהיה מדליק, היה מעלה לכללות נשמות ישראל, להאיר אותם באור העליון, במקור חוצבם, ובכל פרט ובכל נשמה שנקראת נר השם, צריך להדליק אותה תמיד מאור האלוקי, וכמו שנאמר, כי אתה תאיר נרי. והנה ידוע שעיקר עניין האור הוא להאיר את החושך דווקא, והוא ביות הנשמה בגוף החומרי, שלא תחשך האור האלוקי מחומריות המידות הרעות. ועיקר הזדקחות חומריות המידות הרעות הוא על ידי האור האלוקי, שמבררים ומהפכים אותן להיכלל ולהיבטל בקדושה, אם בדרך כפייה ואם בדרך התהפכות ממש. וכאשר האדם שהוא בצלם אלוקים מברר ומהפך כל המידות מרע לטוב, אז נקראת הנשמה נר השם, שתאיר האור האלוקי בחושך. וזה היה עיקר עניין הדלקת נרות המנורה במקדש, וכמאמר חז"ל, וכי לאורה הוא צריך? אלא רק להאיר בנשמות ישראל ממקור הראשון שיאירו גם בחושך.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
03-578-5541, זה המספר לתגובותיכם, באמצעות תיגרת של ממש פאקס, על מה שנאמר או יאמר כאן, אתם יכולים גם ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן, כמו למשל פינת הנחיית ההורים של אמא מאיר שמיד תהיה כאן, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר התעוררות, אגב, מאוד יפה ומרגש התשדיר הזה החדש, שבו הרב לאו, ובכלל שורה של אישים מברכים את רדיו כל חי במלות לא חי שנים, רק אני מבקש אם אפשר לא לשבץ את הפרומו עם הרב לאו לפני דבר ההתעוררות, כי זה יוצא שאני דורש אחרי הרב לאו, וזה לא קל, אני פתאום נשמע אילג ומקרטע, אז לא לפני דבר ההתעוררות, שם אם אפשר לשים מישהו אחר. פתחנו כאמור בדברים של רבי דובר מלובביץ' האדמור השני בחסידות חב"ד, היום ט' כסלו הוא גם יום הולדתו וגם יום פטירתו, מי שרוצה לדעת את השנים בדיוק, אז הוא נולד לפני 241 שנים, ונפטר היום לפני 187 שנים. רבי דובר היה בנו וממלא מקומו של מייסד התנועה של רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניה, הוא התפרסם בביאורים הנרחבים שלו לתורת אביו, הוא נקרא דובר על שם הרב, הרבה של אביו, המגיד ממזריץ', וקיבל את נשיאות התנועה אחרי פטירת אביו, אז הוא התיישב בעיירה לובביץ' שהפכה למקום מושב החסידות למשך יותר מ-100 שנים, לכן חסידות חב"ד נקראת לובביץ', והוא נפטר בגיל צעיר, בגיל 54, לכן הוא מכונה האדמור האמצעי, הוא לא כונה בחייו האדמור האמצעי, כי אז הוא היה כמובן האדמור השני, אבל הכינוי הזה דבק בו אחרי הסתלקותו, ובגלל שהוא נפטר בגיל כל כך צעיר והמשיך אחריו האדמור הצמח צדק כממשיך דרכו, ולכן היה מצב שהרבה חסידים כשהם אמרו הרבה, אז הם בעצם הכירו שלושה אדמורים, את האדמור הזקן, את רבי דובר ואת צמח צדק, ולכן הוא כונה האדמור האמצעי מתוך שלושה. אגב, לאדמור הזקן, אחרי נישואיו נולדו רק בנות, וכשהוא נסע לרב שלו, למגיד ממזריץ', וביקש ברכה להולדת בן, אז ענה לו המגיד שכתוב, במה יזכה הנער את אורחו? כלומר, הוא דרש את זה, איך זוכים לנער את אורחו? על ידי הכנסת אורחים. ובאמת, בעקבות כך הרבה האדמור הזקן בהכנסת אורחים, וביום ט' בכסלב, ת' קוף למד ד', לפני 241 שנים, בדיוק שנה אחרי פטירת המגיד, נולד התינוק החדש שכאמור נשא את שמו, ואחרי פטירת אביו הוא מילא את מקומו באופן טבעי כבנו הבכור, הוא החל לומר מאמרי חסידות, לקבל חסידים למה שמכונה יחידות. בימיו עלתה קבוצת חסידים לחברון, יש להם כידוע נחלה שם עד היום, כמו אדמורים ומפיצי יהדות אחרים, גם הוא נעצר ושוחרר על ידי השלטונות, וביום י' בכסלו נהוג לציין את יום שחרורו ממאסר, כך שהנה עוד משמעות לתאריך הזה של ט' של יהוד לשבוע הזה בחייו. אומרים שכאשר אומרים דבר תורה מפיו של מישהו, אז צריך לדמיין את בעל השמועה עומד כנגדו, כך אומרים בחסידות, אבל במקרה הזה אין תמונה של האדמור האמצעי, נהוג לומר שעל ידי לימוד תורתו פועלים את אותו עניין, וזה בעצם מה שעשינו הבוקר, למדנו קטע קטן מתוך התורה שלו ביום פטירתו, ובקטע שהוא כמה פסקאות מתוך הספר שלו שערי אורה שעוסק בענייני חנוכה ופורים, הוא מסביר על הנרות שהעלה אהרון הכהן, שהמטרה שלהם הייתה להאיר את נשמות ישראל ולגרום לאור שבהם לגבור על החושך, שזה החומריות, ובעצם כך הוא עונה על השאלה הידועה, האם הקדוש ברוך הוא צריך את אורות המנורה, הוא צריך שנדליק לו נרות? לא, הכוונה שהנרות מדליקים את הנשמה שהיא נר השם בכל אחד ואחד מבני ישראל. אם תלמידי חכמים שבקיאים בספר הקשיבו לדברים, הם בטח שמו לב שקיצרנו וערכנו, הרבה מונחים קבליים ומורכבים נשארו בספר, לא הקראנו אותם כאן בדבר ההתעוררות כדי להקל על ההבנה. מכל מקום, בהמשך הדברים, האדמור האמצעי מסביר איך הופכים את המידות הרעות למידות טובות, כשם שיש התלהבות מדברים שליליים, כך ניתן להסב אותה להתלהבות מקדושה. אהבה זרה, הוא אומר, יכולה להפוך לאהבה לאלוקות, תאווה פסולה יש להפוך לתאווה לתורה ומצוות, והוא מעריך בעניין הזה. פרידתו מהעולם מתוארת כך, ביום רביעי, ט' בכסלו, שנת תקופ"ח, התחילה האדמור האמצעי לומר בהתלהבות גדולה, מאמר חסידות על הפסוק אחרי השם תלכו, לקראת עלות השחר, סיים את המאמר במילים כי עמך מקור חיים, מחיי החיים, והסתלק ביותו בן 54. וזה כבר שיר מתוך אלבום חדש שיוצא בשבוע הבא במיוחד לרגל אירועי יד כיסלב. זה נוגע לאבא של האדמור האמצעי, תורת חב"ד לבני הישיבות, עם שורה של אירועים, סדרה של אירועים בבנייני האומה, הופעה של אברהם פריד, של שולי רן, של אביתר בנאי, וגם אלבום חדש שיוצא במיוחד לרגל היום הזה, ובו שורה של אומנים שרים את ניגוני הרבי מלובביץ', צמה נקרא האלבום הזה, והנה מתוכו ארז לב ארי שר את כי אנו עמך. העיבוד הוא של נאור קרמי. ארז לב-ארי, מתוך האלבום החדש שיצא בשבוע הבא ב-י"ט בכסלו. העיבוד הוא כאמור של נאור קרמי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה קולה של אמא.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום שלישי, 8:22 כמעט. בוקר טוב, אמא מאיר.
בוקר טוב, ידידיה.
אורות בשידור חי. ועל מה נדבר הפעם?
כן, הפעם אנחנו קצת נרחיב את ההורות, ואתה יודע, יש ככה מערכות יחסים, הרבה מערכות יחסים במשפחה. יש את הזוגיות, יש את ההורות, יש את ההורות המורחבת יותר לדור הקודם, סבא, סבתא, חמות, שוויגר בלעז. כשהכל בעצם יושב על מערכות יחסים, שזה בעצם הכל חוזר לעצמנו. אני הרבה מתעסקת בנושא של מערכות יחסים במשפחה, ועשיתי ככה סוג של תרגיל כזה במהלך השבוע, בסדנאות, בהרצאות, כשהסוגיה היא, אני חושבת שאפילו פעם הזכרנו את זה פה בתוכנית, חמות מטלפנת לקלטה, השעה 9 בלילה, היא משוחחת איתה, היא שומעת את הילדים ברקע, ואז היא אומרת לה, מה, ילדים מדברים? וואו, כשאני הייתי אמא צעירה אחרי 7, ממש לא הייתי עובדת שעות נוספות, זה היה... זה נראה לך מצחיק, נכון? אין לך מושג...
איזה משבר זה יצר.
איזה אש, עזוב, אני מדברת עכשיו בשיעור, בסדנה, בהרצאה, מה זה עושה? אין לך מושג כמה אשן יוצא. צח וצח, וזאת מצד החמות, וזאת מצד הקלה, וזה פשוט לא יאומן. תראה, מדברים על כל כך הרבה נושאים טעונים, ועל כל כך הרבה נושאים שזקוקים לבירור, ולתיקון, ופה זה מרתק לראות, זה סתם מרתק לראות איך ככה, כנראה שזאת מערכת יחסים ככה שנותנים לה, מתגברים הרבה ושמים שם המון דברים בחושך, והיא דורשת עברור, כי אתה יודע, כשדברים הם בחושך במרתף, אז הם יכולים ליצור מפלצות בינתיים. אז באמת ניסיתי לראות למה זה סוער כל כך, מה מביא נשים כל כך להתקומם ולהיפגע, בעיקר להיפגע. אז תגובות כמו, היא מזלזלת בי, חושבת שהיא יותר ממני, היא מרחמת על הבן שלה שהתחתן איתי, היא דואגת לנכדים שלה שאני אימא שלהם. תחשוב, כל אמירה כזאת, אני אומרת אותה ככה ברצף, אבל כל אמירה כזאת ממש... ככה מחרסמת ככה באותה קלה או באותה אימא צעירה. היא מנסה לפגוע בי, מזלזלת, כל מיני אמירות כאלה. וכשבעצם כשאנחנו מסתכלים עמוק, עמוק פנימה, אז טוב, נכון שזאת לא מערכת שהתחילה רק באמירה הזאת, ברור. והיו הרבה נשים שאמרו, וואו, אם אמא שלי הייתה אומרת לי את אותו דבר, אז זה בכלל לא היה עושה לי ככה. שזה עוד דבר מעניין, כי זה בעצם אותה אמירה.
כן, אותו טקסט.
אותו טקסט, ויכול להיות גם באותה טונציה, ואיך אני מפרשת את זה.
מעניין אם יש כאלה שלהפך. יש תופעות כאלה בטבע?
בטוח שכן, כן, 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 תדע שכן.
זו הקלות שלך, כמובן.
אבל אני הולכת על הכללי, על הרוב, אבל בהחלט שיש כאלה. יש כאלה שמסדרות את הבית יותר פרפקט כשאימא שלהם באה, מאשר כשהחמות מגיעה, יש כאלה שמרגישות יותר נינוחות, יותר נוחות, בהחלט. אבל בואו נדבר על הרוב. עכשיו, כשמתחילים לבדוק את כל העלבון הזה ואת כל, וכמובן עכשיו, העלבון הזה לא עונים, לא אומרים, מה, תגידי, מה, בולעים עמוק, הבעל מגיע, שופכים עליו, מכניסים בו ככה כמו זה, וממשיכים הלאה עם אותה מערכת תאונה הלאה, מגיעים לשבת, אחמות לא יודעת שקרה עוול כזה, שהיא גרמה לעוול כזה במרכאות לקלה, אבל הקלה כבר בסטנד ביי, עם שתי רגליים ככה, ואז היא אומרת משהו לאחד הילדים, שוב, לא יודעת מה, בוא תשב יותר יפה בארוחה, או עד ילך ללכת לכיסא. אנטנות עוד פעמים, עוד פעם, זה מתחיל. היא חושבת שאני לא מחנכת. היא חושבת שאצלנו אין נימוסים. היא חושבת שבמשפחה שלהם הכל יותר טוב מבמשפחה שלנו. זאת אומרת, כל כך הרבה פרשנויות, כל כך הרבה אפשרויות ש... בעצם מה שהן משקפות זה את מה אני בתוך תוכי חושבת על עצמי. כי מאיפה אני ממציאה כל כך הרבה פרשניות שליליות כאלה? כנראה שבאיזשהו מקום יש לי משהו שחושב על עצמי את כל הדברים האלה. כי למה לשים את כל המשקל הזה? וניסיתי להגיד, בואו תחשבו פרשנות אחרת, בואו נחזור לאותה שיחת טלפון של הילדים שערים ב9 בלילה. בואו, מי רוצה לתת פרשנות אחרת? היא לא רוצה לפגוע, היא לא רוצה זה, אבל היא כן דואגת לילדים, היא לא התכוונה נגדי, אבל היא כן רוצה ללמד אותי שאפשר אחרת, ואני צריכה לשקול אחרת. ודווקא אני, כשאני אומרת את זה, אני ממש חשבתי על החמות שפשוט דואגת לכלה, שבתשע בלילה עדיין קשה להם הילדים, והיא מפרגנת להם את המנוחה הזאת משבע בערב, שלא יהיה לה ערב ארוך ומתיש כזה. וזה באמת באמת יכול להיות ממקום נקי לגמרי, ממקום מפרגן לגמרי, ממקום אמהי לגמרי. עכשיו, מזה, תראה שכל הרגשות פתאום מתפנים, פתאום מתניידים לכיוון אחר לגמרי. אני רואה ככה כמו ספינה, כמו סירה כזאת, שפתאום לצד אחד, פתאום בגל ושם את כל המשקל ככה על הצד האחר. וזה לא יאומן. איך אנחנו יכולים עכשיו, זה לא רק במערכת בין כלה לחמות, בכוונה הבאתי ככה משהו הכי טעון והכי נפיץ, אבל זאת בעצם מערכת של ביני לביני. זה יכול לקרות בזוגיות מאוד מאוד, שמישהו בן או בת הזוג אמר איזושהי אמירה, ואותה אמירה בדיוק פוצצה איזשהו אפצס פנימי, או איזשהו פרון כל ישן שיושב לי, ואני נורא נפגעת או מייחסת, בטח הוא אמר כך, בטח הוא התכוון כך, בטח הוא התאפק ולא אמר עד היום, אבל הוא כל הזמן חושב כך, או כל מיני כוונות זדוניות שבעצם כל החיצים הם בתוכי. זה נורא מקל, מצד אחד זה קשה וזה ככה, מצד שני זה נורא מקל, כי אני יכולה לנקות מתוך עצמי את הרגשות השליליים האלה. אין לי בכלל מה להתעסק עם השני. לפעמים אומרים, טוב, אז נעשה שיחה, אז נשב בבית קפה, זה בדרך כלל החמות באותו. את יודעת מה, נקבע איתה בבית קפה.
יו, זה הדבר הכי מפחיד אותי, את יודעת?
בשבילך.
אני לא מדבר על המשפחה שלי.
זה כבר שלך, אני יודעת, כשאני אומרת לך כל השני, אני רוצה לדבר איתך על משהו, אז כל אחד צריך לדעת על מה, אני לא לדבר עוד יומיים, עוד חודש, אבל על מה.
היא מלא, אנחנו צריכים לשבת על זה.
אנחנו צריכים לשבת.
שמשמור. בית קפה זה רק לשיחות בלי כותרת, שלא צריכים לשבת על זה, זה המטרה שלה. לכך נברא המקום. כן.
אז באמת זה מה שאני רוצה לומר. זה לא עוזר. זה באמת לא עוזר. עזוב עוד לפני הבית קפה. אתה לא יודע שיש גם הורים וילדים שיושבים למין סכלוש כזה של שיחה תוכחה כזאת. עד כדי כך שהייתה אימא פעם ש... רצתה ככה לשפר קצת את מערכת הקשרים שלה עם הבת המתבגרת שלה, שזה היה באמת קטסטרופה, והיא פתאום קלטה מה היא עושה, למה, אז היא צאה לה, בואי נצא להליכה. ואחרי 20 דקות של הליכה, שככה האמא שמה לב כל הדרך, איך הילדה לא מתקרבת יותר, והיא עושה הליכה, אבל היא סופרת את צעדיה ככה. אחרי 20 דקות היא אומרת לה, נו, והיא אומרת, מה נו, על מה רצית להגיד לי? האמא באמת לא תכננה לדבר על כלום, אבל הילדה כבר חיכתה לחלק הזה שבו. אז בדרך כלל, לשיחות בית קפה אלה, או לשיחות, אין להם, גם אם הם משפרות את המערכת, זה תופס שבוע, שבועיים, חודשיים, זה לא באמת מנקה. מה שמנקה סודי הרבה יותר, זה כשאנחנו לוקחים ככה מברשת בקבוקים כזאת ועושים אותה פנימה. ומנקים יותר ובודקים מה אני חושבת על עצמי. האם אני חושבת על עצמי שאני לא אמא מספיק טובה כשהילדים שלי יראים בתשע? האם אני חושבת על עצמי שאני לא ישנה? האם אני מבקרת את עצמי? האם אני לא מפרגנת לעצמי? האם אני לא מסוגלת למצוא את החלקים החיוביים שבתוכי ולהתחבר אליהם ולהאמין באימהות שלי ולהאמין בעצמי כאישה? כמובן שאפשר לקחת את הכל גם על גברים, אבל נשים יותר רגישות וזה יותר טעון שמה. זאת מערכת הרבה יותר טעונה ככה בין נשים. אז שוב, העבודה היא מול עצמי, והעבודה היא למצוא את החלקים הנפלאים שבתוכי. במקום לתת לשני את כל הכוח לפגוע בי, לחשוב, אולי אני זאת שפוגעת בי, ואולי אם אני אסתכל על עצמי אחרת, אז גם האחר ירכיב משקפיים אחרות, או שגם אם לא, זה כבר לא כל כך יאיים אליי, כי אני יודעת שסך הכל אני טובה.
אמא מאיר, נדבר על זה בהזדמנות, צריכים לשבת על זה בבית קפה ולדבר. אגב, מאירים לי שמתוך אינסטינקט אמרתי, אפילו לא תיקנת אותי, יום שלישי היום, בוקר טוב אמא מאיר. אז זה טעות, זאת טעות אנושית, כי הפינה הזאת הייתה ביום שלישי, אבל הוקדמה ליום שני. אז כאן המקום להזכיר את זה, למרות שהקהל של יום שני יודע שזה ביום שני. מחר אני צריך להגיד ביום שלישי, יום שני היום, ולתקן את זה וכולי. אז כל יום שני, בשמונה ומשהו.
אולי רק בשביל זה לפעמים טוב לעשות שינויים, כדי לא להתרגל יותר מדי לדבר מסוים. נכון. שיש לזה גם דברים חיוביים, אבל גם אפשר גם אחרת.
טוב, חיפשתי שיר שמזכירים בו את כל האילן מיוחסין הזה שהזכר, את האילן המשפחתי, חתן, קלה, מחותנים, שוויגר, לא, זה שיר של חתונה בסך הכל, מאוד יפה, הוא מתחיל בקטע כזה של נוסח חזנותי, אז זה הופך לשיר חתונה שכולם מכירים, אז בואי תקשיבי, להתראות.
בשמחה, להתראות, שלום, שלום.
Moy mama moy mama ma Dini na 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 Moy mama ma moy yeme Na 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 moy mama ma Moy mama ma 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 Moy mama ma moy yeme Tiriririrai na 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 Oy ma 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 Oy ma 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 Muy vei ma ma Tiriririrai na 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 na
Ah, hey, ah, 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 ah Canada haya oy 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 doy doy si shuru bevelune le bin Canada haya oy oy doy doy si shuru bevelune le bin Canada haya vande vande nande nande ho yo yo oy oy ay gada da 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 hey ay vande da 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 di 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 da 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 da
מונה רוזנבלום מלחין את השיר הזה ששר הרב ירמיהו דמן. אנחנו ככה עומדים לסיים עם שני אנשים שזה בוקר משמעותי בעבורם. לכאורה אין ביניהם שום קשר, אבל לי זה ממש מתחבר, כי את שניהם אני רואה בכל שנה במניין, במניין הוותיקין, בכותל המערבי בשבועות. הראשון זה אבנר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוא התגייס הבוקר לצהל, אביו, הוריו ליוו אותו, ראש הממשלה אמר לתקשורת, אנחנו מלאים בגאווה, וגם דאגה טבעית, כולם מכירים את זה, כמו כל בית ישראל, אז בהצלחה בשירות בצהל לאבנר נתניהו. והמתפלל השני ממניין הוותיקין, זהו אורי לופוליאנסקי, ראש עיריית ירושלים לשעבר, ומייסד וראש יד שרה שמגיע היום בבוקר לבית המשפט העליון לדיון בערעור שלו בפרשת הולילנד. כמעט כל המורשעים בפרשה ערערו על ההרשעה ועל העונש שניתן להם בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מראש הממשלה ועד נאשמים נוספים, וגם אורי לופוליאנסקי. ואני מאחל לא לאורי לופוליאנסקי אלא לעצמנו, באמת פשוט מאחל למדינת ישראל בעניין שלו שהערעור יתקבל, ושמדינת ישראל לא תכניס את אורי לופוליאנסקי לכלא, כי זה באמת, גם במושגים שהורגלנו אליהם, לחוסר אמון במערכת המשפטית ולהחלטות בה, בזה לא נוכל לעמוד, זה כבר יהיה קשה מדי, באמת, זה לא אסתטי, זה לא אסתטי העניין הזה, לראות את אורי לופוליאנסקי, איש החסד, נכנס לכלא, זה לא, זה לא, 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 לא לעניין, לא, 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 לא מסתדר. אז אני מקווה, אני מאחל גם לו בהצלחה, ומאחל לנו, מאחל למדינת ישראל בהצלחה בעניין הזה, בערעור הזה. סיימנו את התעוררות שלנו להיום, מיד אחרינו הפסקת פרסומות קצרה, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מיר, נשתמע בעזרת השם מחר, ועוד 22 שעות, בוקר טוב.